אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חברת הכנסת שרן השכל, תקווה חדשה, מה נשמע?
שאלה קשה בימים אלו. אתה יודע, לא משהו. מי אני שאני אתלונן? המדינה נמצאת במצב לא פשוט. אנחנו עם ראש זקוף למעלה והולכים בכל הכוח.
תראי, הלך הרוחות בציבור שונה ממה שקורה בצבא. בצבא הם עושים עבודה יפהפייה, המורל שם מאוד גבוה, הם עובדים יפה, לזכות הצבא יש לומר שהוא מפטפט כמה שפחות. אני שומע דובר צהל, הוא ממש צריך ולא יותר, באמת כל הכבוד, אבל האווירה בארץ לא טובה.
תראה, הצבא שלנו, הצבא הישראלי, יש בו משהו מיוחד. הוא כולו מבין את המשימה האדירה שיש על כתפיו, הגנה ושמירה על ילדינו, על משפחותינו, על המדינה שלנו. איזה אחריות ומול איזה אתגר אנחנו עומדים. ובמצבים כאלו, ברור, נלחמים שכם אל שכם, גב אל גב, מגנים אחד על השני, מחרפים את נפשם בהגנה לא רק על המולדת, על חבריהם, סיפורי גבורה, באמת קוראי לב שאתה שומע איזה גבורה, איזה עוז, איזה אומץ יש לחיילים שלנו, איזה הקרבה אישית. ולומר את האמת, זו צריכה להיות הדוגמה האישית שלנו.
תגידי, המלחמה הזאת, אני מניח קראת הכתבה שכתבתי בשבוע שעבר, לא, שבוע. אני במהלך, הייתי אומר אפילו שנים אומר שאנחנו מדברים פה על מלחמת דת. ואני אומר וחוזר ואומר שלא יעזור כמה שטחים שתתני להם. אוסלו להזכיר לך. קיבלו את הכל. היו מוכנים לחילופי שטחים אפילו. 97% או לא יודע בדיוק כמה במדויק, היו אמורים לעבור לפלסטינאים. מרצועת עזה פרשנו, עזבנו. אנחנו לא שם. עכשיו אנחנו שם. אבל נראה שלא יספק אותם לא כסף ולא שטחים.
ברור. המלחמה שלנו זה ברור ומובן מאליו שהיא לא מלחמה טריטוריאלית. יש לה צד טריטוריאלי, אבל בליבה, האסנס שלה, המהות שלה, היא מלחמה דתית ומלחמה תרבותית. אנחנו נלחמים בארגון שהוא ארגון אייסיס, המדינה האיסלאמית. הרעיון, האידיאל הזה של עולם איסלאמיסטי, זה האיסלאם הרדיקלי, בזה אנחנו נלחמים. עכשיו, גם אני, בין אם זה במשלחות שמגיעות לכאן לארץ, ברעיונות שאני עושה בתקשורת הזרה, במשלחות שלהן אני יוצאת, זה הדבר הראשון שאיתו אני פותחת, כי מי שלא מבין את הדבר הבסיסי הזה, לא מבין את הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, ולא מבין את המזרח התיכון. חושב במונחים אירופאים. והמונחים האירופאים לא מתאימים למזרח התיכון, כמה שנרצה. כמה שנרצה. ואם נמשיך להיות מקובעים במחשבה הזו, של לתת פתרון טריטוריאלי לסכסוך תרבותי דתי, התוצאה תהיה אותה תוצאה. תראה, היו לנו כמה ניסויים, כמו שאתה הצגת אותם. היה את הניסוי של אוסלו, היה את הניסוי של עזה, הרי נתנו לפלסטינים את השטחים האלה, נתנו להם אפשרות לטפח ישות עצמאית שתחנך את הדור שלהם, שתבנה להם תשתיות ותעשייה וכלכלה ומה לא, ומה הם עשו? שרפו הכל על נשקים, על אלימות, הרי האמנה שם כתוב עליה, החרבת מדינת ישראל כולה. הרעיון הזה שהם מטפחים של זכות השיבה הוא רעיון שעומד...
מפלצתי.
זה לא סתם מפלצתי. זה הרעיון הזה שהם יחליפו אותנו. זה רעיון של השמדת מדינת ישראל, השמדת עם ישראל והתיישבות פלסטינית בכל כל מדינת ישראל. איך אתה יכול לשאת ולתת על דבר כזה? אוקיי. תיתן להם 50%, חצי ימותו, חצי יוחרבו, כאילו איך אתה נושא ונותן במצב כזה פתרון טריטוריאלי? אבל... יש פה רעיון איסלאמיסטי רדיקלי, ואם לא ניתן פתרון לזה, נמשיך לקבל את אותה תוצאה.
אוקיי, את אומרת אם לא ניתן פתרון, אבל ארצות הברית שהיא התומכת כמעט יחידה, גרמניה אולי, אומרת מדינה פלסטינית. יותר מזה היא אומרת, עכשיו תתחילו לדבר על זה. אז איך אפשר לדבר על מדינה פלסטינית כאשר 80% מהתושבים של יהודה ושומרון ורצועת עזה מביעים תמיכה בטבח הנורא של השביעי לאוקטובר וממשיכים את הרעיון הגזעני שלהם מהים ועד הנהר? עכשיו, מי שלא מבין מה זה מהים עד הנהר, כאן מדובר מנהר הירדן ועד הים התיכון. פה מדובר על זה שבין הנקודות הים התיכון לנהר, אין לנו זכות קיום. אז מה בדיוק רוצה, אולי את תסבירי לי, הנשיא האמריקאי שמדבר על שתי מדינות, למי? ואני אוסיף על זה, ואני גם אומר גם מירורי ליבי וגם ממה שאנחנו שנינו כנראה מסכימים. הפתח היה בעזה. זה לא שהוא צמח פתאום, הוא היה בעזה. אחרי הבחירות שישראל הסכימה להם בלית ברירה, כי האמריקאים לחצו אותנו, הפתח והחמאס היו ברצועת עזה. החמאס שראה את הפתח, תחשבי שנייה את האחים שלהם, כגייס חמישי בתוך עזה, הרג אותם. זרק אותם מהקומות העליונות למטה.
בוא אני אקח אותך רגע.
והוא פתח שם את חמאסטן, והם ברחו ליהודה ושומרון.
כן, אבל בוא אני אקח אותך עוד קצת אחורה.
זה להזכיר לאלה שלא זוכרים, כן?
אני אזכיר עוד משהו שלא זוכרים. תקשיב, שוטרים פלסטינים רצחו חיילים, רצחו שוטרים, היה היפוך קנים שהתעלמו ממנו.
נכון.
זה אפשר לא להגיד את זה, זו הרשות הפלסטינית.
נכון.
עכשיו, בוא נתייחס לזה בשני נושאים, דיברת על הנושא הזה של שתי מדינות לשני עמים. אוקיי? אחד...
אני לא דיברתי. אם אני...
כי... ארצות הברית דיברה. הסרת שארצות הברית מעלה את זה. בוא נדבר ריאליסטית, כאילו מציאותית. אם אתה נותן פרס לטרור אחרי השביעי באוקטובר ואומר שבעקבות אירועי השביעי באוקטובר, האירועים הרצחניים המזעזעים ביותר שהתקיימו בהיסטוריה של מדינת ישראל, הפלסטינים קיבלו פרס של מדינה, אתה שם עלינו מטרה על הגב דורי דורות קדימה. אסור בשום מצב, לא מוסרית, לא רציונלית, לא ערכית, לא מציאותית, אני לא, באמת בכל צד לא יכול להתקיים דבר כזה. והדבר השני הוא שאין למי לתת מדינה, ואתה עוד הפעם נותן פתרון טריטוריאלי לסכסוך דתי תרבותי, זה לא יעבוד. אתה יודע מה איינשטיין אמר על לנסות את אותו ניסוי כל פעם ולצפות לתוצאה שונה? זה המשמעות של טירוף, אין לזה מילה אחרת. עכשיו, לתת את המפתחות היום לרשות הפלסטינית, הם ישלמו מזכורות למחבלי הנוח'בה שישבו בכלא, ולהם אתה נותן מפתח? אבו מאזן יודע להחזיק בחירות ביהודה ושומרון, או שחמאס אמור להיבחר? אנחנו הרי מכירים את המציאות. אם נמשיך לשים כיסוי על העיניים שלנו, לא יהיו לנו פה תוצאות אחרות. השביעי באוקטובר לימד אותנו דבר אחד, להסיר אותו. אנחנו כבר לא יכולים לדבר דרך מסכות. אסור לנו. יותר מדי בני אדם שילמו בחייהם את המחיר של התעלמות מדגלים אדומים, וזה דגל אדום שמתנוסס מעליו.
אני שומע את מה שאת אומרת. אני לא חלוק עלייך אפילו לא במילה, בפסיק. אבל השאלה שכולם שואלים את עצמנו, לנצח נאכל חרב?
לא. אבל צריך לבנות אלטרנטיבה ומציאות שונה, ויש הרבה דרכים. אני, תראה, אני...
מה תשים 2 מיליון...
קטונתי.
שני מיליון שיושבים שם בעזה?
תראה, קודם כל יש כמה...
שלהזכיר שוב ושוב ושוב, 80% תומכים בחמאס ובטבח שהם עשו.
נכון.
ובכל בית, את היית שם, מצאו שם נשק, אין שם בית אחד של תושב שהגיעו ולא מצאו שם נשק. הם מחנכים מילדות לסנוע אותנו ולזרוק אותנו לים. אז לאנשים האלה אפשר לתת מדינה?
אני קודם כל לא. זו עמדתי. עמדתי שהייתה לאורך כל השנים. אבל פתרונות יש, פשוט צריך להיות יצירתיים ולהבין. יכולים לדבר על זה עכשיו שעה.
לא שעה, אבל בואי תגידי לי.
אז בואו נדבר. קודם כל אנחנו מבינים שצריך שם שינוי ארגוני ובטח שינוי חינוכי לילדים, לדורות הבאים. מדובר כאן בארגון אונרה שכרגע הוא זרוע של חמאס שמחנך דור שלם לאסלאם רדיקלי. ולאמץ מערכת חינוך אחרת, מערכת חינוך אמירתית, שעברה שינוי מטורף בשנים האחרונות, מערכת החינוך הסעודית, או מערכת החינוך האמריקאית, שהאום יאמץ את מערכת החינוך על פי הערכים שבו הוא מאמין, לסובלנות, לשלום, לדוקים.
אונרה, את יודעת כבר.
אונרה כרגע נשלטת על ידי חמאס. ברור, ולכן אני נאבקת גם בארגון הזה. אבל מצד אחד, אנחנו צריכים להבין, קודם כל, הכל מתחיל בחינוך. בחינוך של הדור הזה.
יודעת,
אז לדור הזה אולי לא יהיה פתרון, אבל בוא נתחיל ממשהו, לחנך אותם לחיים משותפים. הדבר השני, יש כל מיני רעיונות, למשל, אתה יודע,
רגע, נעצור כאן בשנייה, לרגע, לפני שלושה שבועות, במאמר שאני כותב במעריב, כתבתי, עד שלא ישרפו את ספרי החינוך של הרשות הפלסטינית ושל עזה, שזה אותם ספרים, ועד שלא יקום כאן דור חדש שיבין שאנחנו נשאר כאן לנצח, לנצח נוכל חרב. מה שאומר בעצם, זה איך את יכולה לקחת את הילדים הרכים שנולדים ברצועת עזה וביהודה ושומרון, ולהלעית אותם מהיום הראשון שהם נולדים, שאנחנו נטע זר. אותם אנשים שאת מלעיתה אותם במהלך 15 שנה, ברור לך ש-15 שנה הם סופגים את הרדיקליזציה הנאצית, ומה את מצפה שיצא מזה? ולכן, את אולי צודקת, צריך להיות משהו אחר, אבל אני שואל מה?
אז לבינתיים, אני חושבת שהשיטה האסלאמית התרבותית יכולה להיות פתרון ביניים. אני לא יודעת מה הפתרון ארוך הטווח, אבל אני יודעת שכמו האמירויות, שבהם יש חמולות ויש ראש חמולה, ולבנות סוג של איזשהו פרלמנט אזרחי מקומי, מראשי החמולות האלו, שיודעים לשלוט אזרחית ולתת להם את הכלים האלו, אני חושבת שזה יכול להיות התחלה טובה. מהצד השני, אתה מדבר על מערכת חינוך, בוודאי, ברור שזה מתחיל הכל בחינוך. ילדים שיונקים רעל יהפכו לילדים חיילים שרוצחים ואונסים נשים. הרי לא תהיה לך תוצאה שונה. ולכן המאבק שלי כחברת כנסת הוא לוודא שכמו שצהל נלחם בכל הכוח בזרוע הצבאית של חמאס, אנחנו חייבים להיאבק בזרוע האזרחית של חמאס, ואת זה לפעמים שוכחים. חמאס הוא לא רק גוף טרור צבאי מלחמתי עם נשקים ועם פלוגות ויחידות וטרוריסטים. זה לא סתם, תקשיב, זה מפלגה. כמו מפלגת, נגיד, להבדיל אלף הבדלות, מפלגת הליכוד, עם מפקד, עם פעילים, עם מערכת חינוך, עם זרועות רווחה, עם שוטרים. כל זה, המנגנון האזרחי של חמאס חייב להיות מנוטרל. אחת הזרועות של המנגנון האזרחי, ולמעשה אונרה. חמאס השתלט על אותו ארגון הומניטרי של האום שנקרא אונרה. יש שם 10,000 עובדים. מי מקבל את המשרות האלה? חמאס ובני המשפחה של חמאס. כלומר, אם אתה עזתי הנדיר שנאבק בחמאס, שרוצה דו-קיום, שלא מוכן להשלים עם העובדה הזו, אתה לא תקבל את העבודות היוקרתיות האלו, שמשלמות משכורת נכבדת, נכבדה. אתה למעשה, מי שמתוגמל על הפעילות עם ארגון הטרור הזה, הוא מתוגמל באופן מטורף במקום כמו רצועת עזה. בוא נדבר לא רק על העבודה ועל העובדי האום, שהם טוענים שהם עובדי אום. מערכת החינוך שלהם. מערכת החינוך של אונרה זה מערכת חינוך שמושתתת על אסלאם רדיקלי.
אבל את יודעת מה מפריע לי? תראי, בכל ממשלות ישראל, הייתי אומר לך אפילו מ-67, מערכת החינוך ביהודה ושומרון היא אותה בדיוק מערכת החינוך של עזה. ויותר מזה, איך אתם מאפשרים, איך אפשרתם שנים שבירושלים בירת ישראל הם ילמדו בספרים של עזה ושל יהודה ושומרון. זה בדיוק אותם ספרים.
אני שמחה שאתה מאתגר אותי.
אז בתוך ירושלים, אתם ממשלת ישראל לדורותיה, אפשרתם ללמוד מהספרים שלימדו לרצוח אותנו. אז האשמה גם עלינו.
קודם כל, אני שמחה שאתה מאתגר אותי. ואתה צודק. בסופו של דבר, ממשלת ישראל הגנה על ארגון אונרה לא מעט, ואני אומרת לך, אני נכנסתי לכנסת ב-2015, כשאני נכנסת לכנסת ומבינה מה זה אונרה, הקמתי שדולה, מיד, להתחיל לפעול כדי לנטרל את הארגון הזה, כי הבנתי שזה ארגון שמלבה טרור ושנאה ומלחמה. אגב, הם הכינו את הקרקע לקראת אירועי השביעי באוקטובר, הערכים, המערכת, הכל. היום אני מבינה עד כמה אותה שדולה ואותם דברים שאני זעקתי כבר 8 שנים, כמעט 9 שנים, כדי לסגור על אונרה, עד כמה הם היו חשובים. עכשיו, כשאני פניתי למשרד החוץ ולמשרד הביטחון, אמרו לי, זה מה יש? אין שום דבר אחר. הבנתי שלא יהיה משם שיתוף פעולה. פניתי לקהילה הזרה, יצאתי למשלחות, דיברתי על כך עם משלחות שמגיעות לפה, עשיתי כנסים עם שגרירים פעם אחר פעם כדי לחשוף את המסכה הזו של הארגון ההומניטרי כביכול של אונרה, ולחשוף אותם כארגון טרור, פעם אחר פעם. ואתה יודע, כשאני הפכתי להיות יושבת ראש ועדת החינוך ממש לפני 2 שנים, אני שמתי לי את זה כמטרה. אני הבאתי את הגורמים המקצועיים לוועדה שלי. אני נפגשתי עם ראש העיר של ירושלים, אני נפגשתי עם גורמים בתוך מערכת החינוך, בתוך מערכת הביטחון, גם עם אנשים של אונרה, במטרה לשנות את זה.
תגידי שרן, אתם מצליחים להשפיע בתוך הממשלה הזאת?
תראה, אני רק אומר לך, בעניין של אונרה, גם כאשר נסגרות הדלתות האלה, אני לא אפסיק להיאבק בהם. אני היום גם כן, אתה יודע, קיימתי כינוס מאוד חשוב על אונרה, ממש לפני שבוע, עם מעל ל-20 שגרירים וחברי כנסת מכל סיעות הבית, כדי להיאבק באונרה יחד. יצאתי לפני 3 שבועות...
לסגור את אונרה, זה לא אונרה, נכון? זה חמאס.
יצאתי לפני 3 שבועות למשלחת לאיחוד האירופי כדי לגייס מספר חברי פרלמנט כדי לעצור את הכספים. אני יוצאת להג בעוד 2 שבועות כדי לנסות לשכנע את ההולנדים לעצור את התרומות שלהם לאונרה. אני לא אפסיק לעבוד על זה, כי אני מבינה שעל עצימת העיניים הזו שילמנו בחיי אדם. המטרה עכשיו, אם אנחנו רוצים להתחיל להחריב את חמאס בזרוע האזרחית, אונרה היא הצעד הראשון. עכשיו לעניין ההשפעה, שאלת. תראה, אנחנו נכנסנו, קודם כל חשוב להעביר, נכנסנו לקואליציה שברור לך מה חשבת, מה אני חושבת, מה חשבתי עליה. אתה ראיינת אותי לא מספר פעמים, יצאתי לרחובות. אחד הדברים הקשים ביותר היה להיכנס לתוך הקואליציה הזאת. אתה שמעת איך אני דיברתי עליה, אבל הבנתי את גודל השעה. כולנו הבנו. אנחנו נמצאים במאבק על הקיום שלנו כאן במדינת ישראל, וכפי שאמרתי לך, הצבא המדהים שלנו שנותן לנו מודל לדוגמה ולחיקוי, כך גם אנחנו צריכים לעשות ולהראות לעם שלנו שגם הממשלה עובדת ביחד, והמטרה העיקרית הייתה השפעה על המלחמה כדי לקבל החלטות מקצועיות וערכיות. לא ביקשנו ג'ובים ולא ביקשנו תפקידים, הבנו שזה ייצור בעיות, ושבסוף המטרה של לנהל את המלחמה בצורה ערכית ועניינית ומקצועית, לא נוכל לממש אותה. אז ויתרנו על כל הדברים האלה ונכנסנו במטרה אחת. ואני יכולה להגיד לך, כי תראה, בתוך קבינט המלחמה, החלטות מתקבלות פה אחד. אנחנו מדברים, יש גם אי הסכמות, אנחנו מדינה דמוקרטית, אני יכולה להיות חלוקה גם על החלטות שמקבלים. אני משמיעה את זה. אבל בסוף, אתה יודע, אני שומעת את כל הקולות האלה, תפרשו, תפרשו, תפרשו. תגיד לי אתה, דוד, איך אתה תישן בלילה אם מחר נפתחת חזית בלבנון?
לא, אסור לכם לפרוש. וסמוטריץ' ובן גביר
ונתניהו מנהלים את זה עם אמסלם.
עזבי, אני אגיד לך יותר מזה. לא זאת הבעיה. את יודעת איפה הבעיה? מה זה ישדר לאויבים שלנו? שממשלת ישראל, ממשלת האחווה, so called אחווה, בואי נגיד, אחווה זה לא בדיוק המילה המדויקת, מתפרקת לנוכח מה שקורה נכון. היום, ואולי המלחמה נכון. שתתחיל, לא יודע, בעוד שבוע או בעוד 4 חודשים,
ואנחנו לא נחליש את מדינת ישראל אל מול האויב. לא נחליש אותה.
אבל תגידי, זה חכם. תראי, קודם כל זה חכם. את ליברמן ריינתי לא מזמן, ושאלתי אותו, למה אתם לא נכנסים לקואליציה? אז הוא אמר לי, כי לא הציעו לנו להיות בפרלמנט המצומצם. את יודעת, יש קבלת החלטות נעשית בשני פרלמנטים, אם את רוצה. אני אומר פרלמנט, כי זאת מילה שאומרת אולי הרבה, שקואליציה ואופוזיציה יושבים ביחד.
כן.
אבל בקבינט המצומצם לא הציעו לו. ועכשיו מציעים לו, והוא לא רוצה להיכנס. הוא צריך להיכנס, לא?
הוא צריך להיכנס. הוא צריך להיכנס כי מדובר פה על גורל המדינה, זה משהו שהוא יותר גדול ממנו, יותר גדול ממני, יותר גדול מכולם. הצורה שבה אנחנו נסיים את המלחמה הזאת,
למה הוא לא רוצה
תכריע
להיכנס?
תכריע האם נוכל בגלל, להתקיים בגלל במזרח של, התיכון.
בגלל שנתניהו אומר שלפחות שנה, והוא אומר, מה פתאום דקה אחרי המלחמה, אני לא פה.
תראה, אני לא יודעת בדיוק מה הפוליטיקה האישית, אבל,
אני לא דיברתי
אבל אני כן יודעת שדקה אחרי המלחמה, בין אם הסכימו או לא הסכימו, דקה אחרי המלחמה, אין מי שיעצור אותו מלפרוש מהממשלה.
אז למה הוא לא נכנס?
אני לא יודעת, אבל אני כן חושבת שהדבר הנכון הוא להיכנס.
טוב, אז הוא יהיה פה, אני מקווה, בימים הקרובים, ואנחנו נשאל אותו. אני רוצה להמשיך ולשאול אותך בנושא הכי כואב שיש, החטופים. שאלתי אותך, כשישבנו קצת דיברנו במשרד, אם ראית את הסרט. את הסרט המדובר של קרוב לשעה. אמרתי שראית קטעים. אני ראיתי חלק מהסרט הזה. זה הדבר הכי מזעזע ונורא שאי פעם ראיתי בחיים שלי, וראיתי דברים. ואני רוצה לשאול שתי שאלות ברשותך. אחת, למה ההסברה של ישראל לא מראה את זה over and over and over? למה ההסברה של ישראל לא לוקחת את זה למקומות של לקנות אפילו דקות שידור בטלוויזיה האמריקאית, בטלוויזיה האירופאית? לקנות דקות שידור.
אני אגיד, קודם כל לא יאשרו להעלות זוועות כאלה.
לא צריך, לא צריך להראות את הזוועות, צריך לדבר על הזוועות. כן. לא ידעו לך להעלות את הזוועות. אבל אולי יתחילו להראות חלק מזה. לא עושים את זה, למה?
אני אגיד לך, קודם כל אני חושבת שהמדיניות בעניין הזה היא לא נכונה. אני חושבת שכן היה צריך לשחרר את הסרטון הזה. אני חושבת שהיה צריך להקרין אותו על בניין האום עם הפגנות כדי שהעולם יראה. זו דעתי. משרד החוץ עשה את זה משום כבודם של משפחות החטופים.
אבל אני שומע משפחות חטופים שאומרים, תקרינו, תדברו, כן. תצנזרו, אל תראו פנים. כן. אבל לא צריך לראות פנים כדי לראות אונס ברוטלי של ארבעה שמופיע בסרט שהם עצמם צילמו.
כן.
לא צריך להראות פנים של בחורה מסכנה שכולה נוטפת דם. ראית את אולי את התמונה הזאת? בחורה שכולה נוטפת דם, מעלים אותה בכוח לרכב של המחבלים, ולא צריך להראות פנים של בני משפחה שנרצחו, וגם את זה ראיתי. אבל להקרין את זה ללא פנים, עם טשטוש, כדי שכל העולם יראה מה המפלצות הללו עשו, אני חושב שזה חובה.
אני מסכימה איתך בעניין הזה. אני באמת מסכימה איתך, בטח כשארגונים פרו-פלסטינים ובוטים משקרים ברשתות, מכחישים את הזוועות שהתרחשו, מה שאנחנו צריכים לעשות. תראה, אני אומר,
את המלחמה ברשתות הפסדנו.
אני יודעת. תראה, יש פה עניין גם של כמות המוסלמים, כמות האנשים שהם, אתה יודע, נמצאים בעולם, לעומת הפרו-ישראלים, זה לא כוחות, והכמות שהם הרבה יותר גדולה ממה שאנחנו יכולים בכלל לדמיין. הם גם יותר אקטיביים. כלומר, מסקרים שאנחנו רואים, 70% מאלו שהם פרו-פלסטינים, גם אם הם יותר קטנים מאיתנו, הם פעם ביום לפחות מעלים לרשתות משהו שקשור לפלסטינים. ובגלל זה הנוכחות שלהם ברשת היא הרבה יותר גדולה, כי הפרו-ישראלים פחות משתפים ופחות
תגידי,
פעילים.
אני אדבר איתך על החטופים, אבל לפני זה, שלשום כתבתי כתבה שבעקבות מה שראיתי והרתיח אותי. חברי כנסת, גנרלים לשעבר, וכל מיני מומחים מטעם עצמם, מופיעים בטלוויזיה, ואומרים, הפסדנו. ואני שואל את עצמי, ריבונו של עולם, איך אתם יכולים להגיד דבר כזה? מה שכתבתי, ואני גם אשמיע את זה כאן, אנחנו מנצחים. כי אחרי שכל אותם חולרות יצאו מהחורים שלהם, לאותם מקומות שצהל עבר בהם, הם ימצאו מדינה חרבה. הם ימצאו מקום שרק עכברים יכולים לגור שם. הם ימצאו מקומות שהם לא יכולים להתגורר שם, ובעצם בכך הראינו להם שבעל הבית השתגע. וזה סוג של ניצחון. כן, לא הצלחנו לתפוס עדיין את ראשי החמאס. גם זה יגיע. אבל אנחנו הפסדנו? אנחנו לא הפסדנו.
תראה,
ומי שאומר את זה, הוא יוצר כאן מצב שבו גם החיילים שומעים את זה. וזה לא נכון.
תראה, אני באמת בארבעת החודשים האחרונים, עיקר הרעיונות שלי היו בתקשורת הזרה, כדי להגן על מדינת ישראל ולהפיץ את המסר שלנו, ופחות בתקשורת פה. כי מה אנחנו עוד יכולים לעדכן, או מה עוד אנחנו יכולים כאילו לעשות, במקום לפגוע ולהתחיל להתקוטט בינינו לבין עצמנו. אבל אני לא חושבת שצריך בכלל לדבר במובנים כאלו של ניצחנו, הפסדנו וכולי. יש דברים שהם מזיקים בכלל המהלך של המלחמה שלנו, ואני נזהרת מאוד לא להיכנס אליהם. אבל תראה, קודם כל, יש לנו שתי מטרות ברורות. המטרה האחת היא מיטוט חמאס, השנייה היא החזרת החטופים.
אולי בסדר הפוך.
גם, אני לא אומרת מה. אבל אני אומרת, אלו המטרות שלנו.
נכון.
ובתוך המטרות האלה, אנחנו עוד לא שם. אנחנו עוד לא שם.
אנחנו נהיה שם.
המטרה שלנו היא לא, אתה יודע, ואתה רואה עכשיו גם כל מיני אמרות כאלו שנאמרו על ידי חברי כנסת בהג ודברים כאלה. המטרה שלנו היא לא החרבה והשמדת עזה. המטרה שלנו היא לנצח את חמאס. ויש לנו עוד דרך. אני יכולה להגיד לך שאני ברמה האישית, הבאתי את עמדתי, אני חושבת שלא היה נכון עדיין לעבור משלב ב' לג'. אני חושבת שכוח האש על עזה, על החמאס,
זה בגלל ארצות הברית?
תראה, ברור שארצות הברית נותנת לנו גיבוי והיא שותפה שלנו, אבל בסוף את ההחלטות אנחנו מקבלים. ואני חושבת שזאת לא הייתה החלטה הנכונה, אני חושבת שכוח האש על חמאס, הוא בעצם מה ששם אותו בפינה, הוא מה שישיב אלינו את השבועים מהר יותר, כי חמאס יהיה בפינה והתחנן להפסקת אש, ואז נוכל לסגור איתם עסקה. אני חושבת שהכוח אש הזה מוציא אותם מתוך החורים שלהם, ולכן, אתה יודע, גם לי יש סוג, יש ביקורת, אני לא גנרלית, אבל אני רואה מה קורה. אני רואה שפתאום כשמתחילים להוציא מהצפון ומהדרום, אז יש ירי של רקטות ושל טילים פתאום, עוד פעם, ליישובים באזור הדרום. אגב, אני רואה שוטרים חמאסים מסתובבים באזור המרכז, חוזרים כאילו לעמדות שלהם. איפה ניטרול? הזרוע האזרחית של חמאס.
תגידי,
יש לנו עוד עבודה. זה מה שאני מתכוונת להגיד.
את יודעת מה מרגיז אותי? אתם, ממשלה, קבינט, חברי הכנסת, הדבר הנורא הזה שקרה ברעננה, הצליחו להגיע, מחבלים למרכז העיר, ולהרוג, ולפגוע בילדים תמימים, ילדים שיצאו בבית ספר. אתם צריכים לעשות משהו נגד זה. הצעת חוק עונשי מינימום למי שמבריח מחבלים.
קודם כל, יש עונשים, ולדעתי הם עונשים כבדים, אני אבחן את זה
מינימום,
עוד הפעם.
עונשי מינימום למי שמבריח. אותם שני ערבים, אותם שני מחבלים שהגיעו לכאן, היו מסורבי כניסה.
אני אגיד לך, דוד, זה חלק מסוג של עצימת עיניים. כי אנחנו יושבים כאן באולפן שלכם, אנחנו נמצאים בראש העין.
שני מטר
אתה יודע מה קורה פה על הגדר בראש העין?
כן.
הרי היו פה מספר פיגועים.
נכון.
יש פרצות בגדר, אנשים עוברים. העניין הוא שאנחנו עוצמים עיניים בעניין הזה. אנחנו צריכים לסגור את הפרצות בגדר, אנחנו צריכים לוודא שאין, שלא עוברים. אנחנו צריכים לאכוף את החוק שאותו יש לנו.
אבל למה לא לתת אנשי מינימום? אני לא מבין את זה.
תראה, קודם
אדם שמקבל חודש מאסר על זה שהוא יברח מחבל, שיסתבר שהוא מחבל.
אבל אתה יודע שזה מה שמקבלים?
ברור, מה מקבלים? חודשים מאסר.
תראה, אם אני אבדוק את העניין ואני אראה שזה בעצם באמת מה שקורה, ברור שיהיה צורך בזה.
אז במקרה, לפני כמה ימים, קראתי שמחבל שניסה לרצוח יהודים בירושלים, קיבל 4 שנות מאסר. זה הגיוני.
קודם כל, לא. לא, לא הגיוני. אני הובלתי את החקיקה לעונשי מינימום על החזקת נשק בלתי חוקי, כדי להילחם בפשיעה הערבית. ברור לי שאין הרבה אנשים שאוהבים עונשי מינימום, ברור לי שהם נחוצים במקומות מסוימים. ככל שנראה שבאמת אלו העונשים שמקבלים, בטח שצריך להעלות את רף המינימום לחלוטין. אני אומרת לך, אני אקח את זה על עצמי, ואני באמת אבדוק את זה. הבעיה של שבחים, אתה יודע, אני עוד כמגבניקית, הייתי מטפלת בזה בתקופה של האינטיפאדה השנייה. ברור שנדרשת הנישה כאן, צריך אכיפה, כמו שצריך, ולזכור. תראה, יש עכשיו דיון על האם כן להכניס פועלים, לא להכניס פועלים. יש פה משבר בעניין של כוח האדם. אני חושבת שאנחנו יכולים להביא כוח אדם ממדינות זרות.
פרוצדורה, בירוקרטיה.
אנחנו לא צריכים להסתמך על הכוח הפלסטיני. אנחנו יכולים להסתמך על כוח שבעצם שמגיע ממדינות זרות. זו דעתי. אני חושבת שבעת הזו זה מסוכן.
זו גם דעתי.
גם צהל, אתה רואה, כל ערב, כל יום, עושה מבצעים בטולקרם, בג'נין, בשכם, בקלקיליה, תופס שם המחבלים. זה סכנת מוות אמיתית, הכניסה של פועלים בזמן הזה לישראל, והפיגוע של רעננה הוכיח את זה. עכשיו, אתה יודע, באים ואומרים, אוקיי, יש תרחיש היפוך קנים, נכון? הרי זה פורסם, אני לא מספרת, אני באמת לא...
הרשות הפלסטינית, כן, המצועדת בנשק.
אני לא מוציאה איזשהו מידע
סודי. שזה עלול להיות השלב הבא,
נכון,
במלחמה.
אבל על מה מדובר בתרחיש היפוך קנים? מדובר על כך שהרשות הפלסטינית לא מחלקת מסכורות בעצם לשוטרים שלה ולחיילים שלה. איך זה קשור לפועלים? אתה יכול להסביר לי?
לא.
זה קשור לכספים שסמוטריץ' בעצם מוצר, או שהרשות הפלסטינית מעדיפה להעביר לאסירים, מאשר לשוטרים שלה. אז אתה לא פותר את הבעיה של היפוך קנים בכניסה של פועלים פלסטינים לתוך מדינת ישראל. ההפך, נשאר לך אותו תרחיש של היפוך קנים, ובנוסף על זה אתה מקבל איום ביטחוני של פועלים בתוך מדינת ישראל. אז בוא תסביר לי מה ההיגיון בזה.
אני אחרון שיכול לענות לך. אני רוצה להודות לך, חברת הכנסת שרן השכל, תקווה חדשה. תודה.
תודה דוד. שבת שלום. שנדע ימים שקטים.
אמן.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.